דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים ולימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה הלכה למעשה. נכנסנו לימי בין המצרים, י"ז בתמוז מחד, תשעה באב מאידך, גדר מזה וגדר מזה, בין המצרים. אנחנו בתוכנית הזאת, בסייעתא דשמיא, גם בפינה לעומקם של דברים שנלבן יחד איתכם המאזינים, הלכות דינים ומנהג, וגם בהמשך בתוכניתנו דרך חיים, נתמקד בעיקר בהלכות בין המצרים ובעוד שאלות שאתם המאזינים שלחתם לאתר, שאלות רבות שהצטברו כאן, בעיקר בדיני בין המצרים כאמור. לא נעלה מאזינים הערב לבקשתכם, לבקשת רבים, לבקשת התוכנית והרדיו, כדי שנוכל לתת יריעה רחבה. כמובן שלא נצליח לגעת בכל הדינים, הדינים פזורים ורבים בספרי ההלכה, בספרי המנהגים, אבל להשתדל לתת איזושהי יריעה בפתיחת ימי בין המצרים להלכות, לדין ולמנהג. אז נקדיש ביחד אתכם המאזינים את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל. כל אחד שיש בידו שם של חולה הזקוק לרפואה, אמרו את שמו בצירוף שם האם, וביחד נקדיש את דברי התורה גם לרפואתו, לרפואתה השלמה. אנחנו נצא כעת כאמור לפינתנו לעומקם של דברים, בלימוד ובעיון מפסיקתה של ההלכה עד מקורותיה השונים, הלכה למעשה בדיני בין המצרים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב שלום וברכה לכל המאזינים. כאמור, נמצאים אנחנו בימי בין המצרים. ימים קשים מחד ונעלים מאידך. נרצה ברשותכם הערב, כאמור, שלא לעלות מאזינים, אלא לסכם לפניכם את האסור ואת המותר לפי מיסת הזמן העומדת לרשותנו, דינים ומנהגים, הלכות והליכות, של ימים אלו שיש בהם מן האבלות על חורבן בית אלוקינו. ביסוד ושורש העבודה מופיע, רב אלכסנדר זיסקינד המפורסם, שהאדם צריך למעט בשיחה בימים האלו, כדי שלא יגיע לידי שחוק. כשאדם מדבר הרבה מטבע הדברים, האדם יש לו יצר פנימי של שמחה, יכול להגיע לידי שחוק. הימים האלו ראוי להגיע מה שפחות לידי שחוק, כדי לא לשכוח מימי החורבן, מהימים שבהם אנחנו צריכים להיות באבלות על חורבן בית אלוקינו. בספר דרך החיים כתוב להשתדל בימים האלו פחות להתפנק בכל מיני מאכלים ועינוגים, כדי לזכור שאנחנו בימי אבלות. מרן המשנה ברורה מביא מכתבי הארי הקדוש, שבחצות היום, לאו דווקא הלילה היום, יש לבכות ולהתאבל ברבים בפרסיה על חורבן בית אלוקינו. באמת כך היו נוהגים החתם סופר ובניו בפרסיה, בישובותם הקדושות לבית פרשבורג. היו מכנסים את התלמידים בחצות היום ובוכים ומתפללים שהקדוש ברוך הוא יחזיר שכינה למקומה. נכון שהיו שעיררו על המנהג, שלכאורה זה מנהג ששייך לצנועים ובצינה, אבל אנחנו יכולים ללמוד מהמנהג הקדום הזה כמה אנחנו צריכים להצטער ולפקוט על חורבן בית מקדשנו בימים המסוגלים האלו. אז ברשותכם המאזינים, נמנה מהדינים הנהוגים הלכה למעשה בימים האלו. א', פסק מרן המשנה ברורה בסימן תף קופנון א', שלא לעשות ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז עד סוף ימי בין המצרים. ארוך השולחן כותב, דווקא המקור של ארוך השולחן זה ימי הספירה, אבל נקיש מזה לידי ימי בין המצרים, גם כי הוא כותב את הדברים על גם ימי בין המצרים וגם ימי הספירה, וגם כי ימי הספירה פחות חמורים בדינה מאשר ימי בין המצרים, שיש בהם אבלות של ממש, כפי שאמר לי מרן רבי חיים קנייבסקי. שנהגו ישראל לא לשמוע נגינה מכלי זמר, אפילו בלי רקידה ומחולות. כך כותב ארוך השולחן, שהמנהג שרווח בעם ישראל שלא לשמוע נגינה משום כלי זמר, אפילו אם כתוצאה מזה אדם לא יגיע לידי רקידה, כתוצאה מזה של השיר הוא לא יגיע לידי מחולות, עם כל זה, מנהג ישראל לא לשמוע נגינה מכלי זמר, מכל כלי שיש בו אפשרות של שמחה. כמו כתבו כל האחרונים, ונמנה אותם, ומדוע אני מונה אותם לפניכם המאזינים, כי שמעתי שיש מפקפקים על הדברים, ואומרים שרק כלי זמר ממש, אורגן, גיטרה, חליל וכו' וכו', הם אלו שאסורים. אבל לשמוע בטייפ, קסטה או דיסק, אם לא רוקדים, אין בזה שום בעיה. היום זה חלק מהחיים, זה לא נחשב לשמחה מיוחדת כמו בימיהם. כל אחד עולה לרכב ומיד מדליק טייפ, מגיע הביתה והטייפ דולק. ממילא זה נפח להיות לחלק מבנה טבעי של החיים, ולא לזו כוונת האיסור שמה שכתוב בקדמונים, שבזמנם כל הנושא של נגינה לא היה נפוץ וחלק בלתי נפרד מהווי החיים היומיומי. הדברים האלו לא נכונים, כפי שפסק ערוך השולחן האמור, וגם אחרוני זמננו, מרנן האגרות משה, המנחת יצחק, הרב וייס, רבה של ירושלים, ומוסיף מעבר לכך, המנחת יצחק, שמכיוון שזה מנהג ישראל, וכל כלל ישראל אסרו לשמוע כלי זמר, גם מטייפ ובכל דרך שהיא, זה נחשב לנדר, וזה נחשב לאיסור תורה של ממש. זה הלשון של המנחת יצחק, וחלק א', גם כותב ככה אוזנית ברו מרבי נימין זילבר זיכרונו לברכה, כך כותב המרן הראשון לציון ביחווה דעת בחלק ג', והטעם של כולם שריקוד ומחול אסורים אפילו בלי כלי זמר. עצם זה שאתה רוקד, עצם זה שיוצרים מחול, יוצרים איזושהי עיגולה ושרים, הדבר אסור. אבל כלי זמר אסורים גם הם אפילו בלי ריקוד ומחולות. אפילו הם יותר חמורים מאשר ריקוד ומחולות, מכיוון שהכלי זמר בעצמם אסורים על נערות בבל, שם תלינו כנורותינו. לכן פסק האגרות משה ביורה דעה, שאפילו לשבת לבד בבית ולשמוע מנגינה שלא גורמת לשמחה, גם בזה הדבר אסור. לשבת לבד יחידי בבית, לשמוע מנגינה שקטה, לא קצבית, אין לי מי לרקוד, אין פה עניין של מחול, המנגינה הזאת לא יוצרת בשבילי שמחה שאני עכשיו יתחיל לתופף על השולחן, לשיר ולרקוד. עם כל זה, הדבר אסור כי הגזרה כוללת הכל. כך פוסק מרן האגרות משה, רבי משה פיינשטיין. מרן הרב אוזנר שליטה, מספרו שבט הלוי בחלק ח', פוסק יחד עם הציץ אליעזר, הרב אלדנברג, בחלק ט'ו, שאפילו מוזיקה ווקלית אסורה. מוזיקה ווקלית היא מוזיקה שמושמעת רק בפה, בלי כלי זמר. אנחנו ברדיו כל חי מקילים לגבי מוזיקה ווקלית, פרסומות קצרות, אבל פוק חזי, צוות יראה עד כמה יחמירו גדולי ישראל כדי שצר החורבן לא ימוש מנגד עינינו. ולכן, האתר שכיום העניין של מוזיקה, העניין של שמיעת שירה, נפח להיות לחלק בלתי נפרד מהווי החיים, הוא לא נחשב לשמחה בשביל שאנחנו נאסור אותו, לא לזו הייתה כוונת חזל, זה ממש בגדר פורץ גדר ופורץ גדרן של ראשונים, כפי שכותב המנחת יצחק שהצענו לפניכם. מתי כן נתיר שמחה של שירה? נתיר בשעת לימוד, בשעת תפילה, כדי לעורר את הכוונה, כפי שכותב חיים פלאג'י במועד לכל חי. אבל כמובן, כשאנחנו מתירים ללמוד, כשאנחנו מתירים להתפלל על ידי שירה, הכוונה רק בפה. ללא טייפ, ללא כלי זמר, ללא מחול. כפי שכותב מרן הרמה, בסימן ממתת, בסימן ממחת, סליחה, באור החיים, בשם אבו דרם, שכשאדם לומד, הוא צריך ללמוד בהתנערות של הגוף, בגדר רטט, שבשעת רטט יש תנועה, כשאדם מתפלל, צריך להתפלל בהתנועות, כי כתוב כל עצמותי תאמרנה, ולכן כשאדם לומד, כשאדם מתפלל ורוצה שכל כולו יהיה מרוכז בתפילה, יהיה מרוכז בתוך הספר הלימוד, מותר לו לשיר תוך כדי זה איזושהי מנגינה חרישית שהוא שר לעצמו, ללא טייפ, ללא כלי זמר, כי זה מעורר את הכוונה, זה מעורר את היכולת להתרכז וכו'. אבל היתר רק במקרה שכזה. לחילופין, בסעודות מצווה, שבע ברכות, ברית מילה, פדיון הבן, בר מצווה, סיום מסכת וכו', דעת הרבה פוסקים שמותר לעשות מוזיקה ואפילו גם ריקוד. הראשון שכותב את הדבר זה ספר שירי כנסת הגדולה, וכך כותב החידה בספרו חיים שאל. המשנה הלכות כותב את זה מהרב קליין בשם האגרות משה לעניין שבע ברכות, שכאמור שבסעודת מצווה מותר גם לשיר, ומעבר לשיר מותר גם כן ריקודים ומחולות. לפעמים אנחנו רואים סעודות מצווה שנוהגים בהם כדין סעודת מצווה, אבל היא לא בגדר של סעודת מצווה. סעודת מצווה היא מה שכתבו האחרונים, ובראשם המהרש"ל הקדוש, במסכת בבא קמא בפרק מרובה, הוא כותב מה ההגדרות של סעודת מצווה. סעודת מצווה היא פדיון הבן, היא ברית מילה, היא בר מצווה, היא סעודת כמובן שבע ברכות, סעודת סיום מסכת, אבל לא כל סעודת מרעים שיושבים ביחד, אפילו למטרה חיובית, כדי להתחזק בלימוד תורה, אגודת מרעים שרוצים לדבר בעבודת השם, אנחנו לא מחשיבים את זה לסעודת מצווה. סעודת מצווה יש לה קריטריונים לפי מה שכתוב בגדולי הפוסקים, ורק בה נתיר ריקודים ומחולות, כמו שקראנו לפני כן בשם גדולי הפוסקים. אבל אליה רבה והסידור יעבץ כותבים שגם בסעודות מצווה אסור לחלוטין מוזיקה וריקודים. הם חולקים על מה שהצענו לפניכם, הם חולקים גם בסעודת מצווה אסור לחלוטין מוזיקה וריקודים. אז טייפלר זכר צדיק לברכה פסק שמוזיקה מותרת, אבל לא רקידה ומחולות. על כל פנים, להמעיט מעט מהשמחה המקובלת במהלך השנה, כשלמעשה אנחנו מאחרים כדעת הקף החיים, שמי שנוהג יותר בסעודת מצווה גם בריקוד וגם בכלי זמר, אין למחות בידו, והוא יכול לנהוג כך, אבל רק עד ראש חודש אב, לא יותר מראש חודש אב, גם בסעודת מצווה. מדוע? כי משנכנס אב, ממעטים בשמחה, גם בסעודת מצווה נמעט בשמחה, נשיר רק בפה מראש חודש אב, לא נרקוד מראש חודש אב, לא נביא כלי זמר מראש חודש אב, לא נביא טייפ מראש חודש אב, שהוא בגדר כלי זמר, כפי שהצענו לפני כן מן הפוסקים. כל היתר שאנחנו אמרנו כאן הוא עד ראש חודש אב, שגם בזה ראינו לפניכם המאזינים שיש מחלוקת בין האחרונים, האם לאתר ריקודים ומחולות, האם להתיר כלי זמר, או שאנחנו מתירים רק בפה, גם בסעודות מצווה מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב. כשהבאנו לפניכם את דברי הקף החיים, שמי שנוהג להתיר בסעודות מצווה גם עם כלי זמר ומחולות, אין למחות בידו. סוף זמן איסור שמיעת מוזיקה, כלי זמר, ריקוד ומחול, זה ביום י' באב, בחצות, כך כותב המגן אברהם. מי שמחמיר עד סוף י' באב, תבוא עליו ברכה, מכיוון שעיקרו של החורבן היה בי' אב. נמנה דינים נוספים ברשותכם שנוהגים בימי בין המצרים. מותר עד ראש חודש אב לקנות ולחדש בגדים. כי כיום אנחנו לא אומרים שהחיינו על ביגוד חדש. היום בביגוד חדש אין בו שמחה מיוחדת. אלא אם כן, בגד מיוחד שיש בו שמחה, חליפה יקרה, פאה לאישה וכדומה, שבזה יש כן להימנע, כמו שכתוב ברוך השולחן, שאפילו לחדש לכבוד שבת יש להחמיר. אבל כאמור, בגדים פשוטים, גם כובע ונעליים, מותר לחדש לכתחילה עד ראש חודש אב. מסמנים לי כאן שפינתנו הסתיימה. אנחנו נחזור תכף בתוכניתנו דרך חיים. כאמור, אנחנו בתוכנית הזאת לבקשתכם המאזינים. לבקשת הרדיו, אנחנו מציגים לפניכם מה שיותר מהלכות ומנהגים ודינים שנוהגים בימי בין המצרים, כדי לחסוך בשאלות, כדי להציג לפניכם מה שיותר לפי מיסת הזמן שעומדת לרשותנו, ובסייעתא דשמיא בשבוע הבא נמשיך כהרגלנו שמאזינים עולים אל הקווים, נצא כאמור להפסקה קצרה וכבר שבים אליכם בתוכניתנו דרך חיים. חזרנו אליכם המאזינים, נמשיך הלאה ברשותכם בדיני בין המצרים. נימנע בימים האלו של ימי בין המצרים מצביעת הבית ליופי. לדוגמה, להניח טפטים חדשים, לצבוע מחדש את החדרים, כך כותב אחד מגדולי הפוסקים, בעל האליה רבה. אבל כשהדבר נצרך, לא לצורך הרווחה, אלא באופן שצריך את זה לצורה הבסיסית של הבית, לדוגמה, אם מתקלף הצבע בגלל רטיבות וכדומה, ודאי וודאי שלא לזה התכוון האליה רבה, והדבר מותר. ולא רק שהדבר מותר, אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, נתיר לתקן תיקון בסיסי בבית כשהקיר מתקלף בגלל רטיבות וכדומה, כי זה לא בגדר הרווחה, אלא בגדר הצורך הקיומי של הבית, כדי שהבית ייראה באופן הנורמלי. מה שאין כן, כשאנחנו צובעים את הבית ליופי ולאיפוי, אנחנו שמים את הפטים וכדומה, את זה אנחנו אוסרים מי"ז בתמוז. מותר ללכת לבריכה ולים. שאלה שנשאלה, חושבני, עשרות פעמים בשבוע האחרון דרך האתר. האם מותר ללכת לבריכה ולים? עד ראש חודש אב, כאן סגי הביא לי את כל השאלות ששלחתם. כן, מותר ללכת עד ראש חודש אב, ומראש חודש אב אסור. מדוע אסור ללכת מראש חודש אב? כי זה נחשב לרחיצה, כך כותב מרן השולחן ערוך. גם מי שלא הלך לפני 17 בתמוז, מותר לו ללכת אחרי 17 בתמוז, עד ראש חודש אב כאמור. אין מקור לשמועה ההלכתית, שיש איזשהו קשר הלכתי בין מי שהלך לפני י"ז בתמוז, למי שלא הלך לפני י"ז בתמוז. מי שלא הלך לפני י"ז בתמוז ממשיך לא ללכת, ומי שהלך מותר לו ללכת. הן מי שלא הלך והן מי שכן הלך יכול להמשיך ללכת עד ראש חודש אב. מראש חודש אב זה אסור מדין רחיצה. כך כותב התשובות והנהגות בחלק ב' מרב משה שטרנבוך, להפריך את אותה שמועה הלכתית שיש איזשהו עניין להבדיל בין מי שהלך לפני 17 בתמוז לבריכה ולים ולרחיצה למי שלא הלך. אבל כמובן שאנחנו נזהר. הימים האלו הם ימי סכנה, כפי שכותב המקור חיים, מבעל החוות יאיר, רבי יאיר בחרך. לכן יש אנשים שנמנעים מללכת לנערות, כי הימים לא מסוגלים. זה הלשון של רבי יליו בחרך. כך היה רבי יאיר בחרך, מחילה, כך היה מורה, הסטייפלר זה צה לילדיו. הוא אמר להם, נכון שמבחינה הלכתית מותר ללכת, עד ראש חודש אב, אבל בכל זאת עדיף לא ללכת בגלל קושי הימים. נוסיף עוד, פסק מרן, השולחן ערוך, שטוב להיזהר מלומר שהחיינו בימי בין המצרים. לומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, הזמן לא מסוגל, הזמן זמן של אבלות. לכן לא נברך שהחיינו לא על פרי, חדש כמובן, ולא על בגד חדש. מרן המשנה ברורה פוסק שבשבת אין צורך להחמיר. בשבת אפשר לומר שהחיינו, שבת תמיד, זה זמן נעלה. אפשר בהחלט להגיד שהחיינו והגיענו לזמן הזה, לזמנה של שבת. אבל המגן אברהם מביא שהארי הקדוש היה נוהג גם בשבת לא לברך שהחיינו. ההכרעה של ערוך השולחן והשער הציון בשם הרבקי ואיגר, שעד ראש חודש אב אנחנו מברכים שהחיינו בשבתות, ואחרי ראש חודש אב לא מברכים שהחיינו בכלל, גם לא בשבתות. מעניינת ההערה של שר התורה אבננזר, הרבי מסוכותשוב. הוא אומר ככה בסימן תחפחת, מצוות עונג שבת לא תידחה. מצוות עונג שבת, לפי חלק מן הפוסקים, היא מן התורה. לכן, אם יש לאדם פרי חדש, והוא רוצה לאכול אותו ולברך שהחיינו, אבל הוא זוכר את דברי המגן אברהם בשם הארי שלא לברך שהחיינו, הדרך היא כך, שהוא יברך עליו בורא פרי העץ, ואז הוא מחויב לאכול אותו, כי הרי הוא בירך. ממילא אם אתה מחויב לאכול אותו, אתה גם מחויב לברך שהחיינו. אבל אם בירכת בורא פרי העץ על פרי אחר שהיה מונח לפניך, אז אתה אוכל את הענב שאתה רוצה לברך עליו שהחיינו, בלי לברך עליו שהחיינו. מדוע? כי כבר בירכת בורא פרי העץ על פרי אחר. אתה יכול לאכול את הענב גם בלי לברך עליו שהחיינו, מכיוון שכבר בירכת את הברכה הראשונה, תאכל אותו בלי לברך שהחיינו. זו הכרעה של הבעל אבננזר, אכן חידוש גדול. כבר דיברנו לפני כן, ונחזור לעניין ראשון, שבגדים פשוטים שכיום לא מברכים עליהם שהחיינו, אלא אם כן בגד מיוחד, חליפה יוקרתית, פאה, דברים שכאלו שעולים הרבה כסף, שטריימל אצל חסידים, בגד שיש לו ערך מוסף, עליו כן מברכים שהחיינו, ולכן אנחנו לא נימנע מלקנות ולחדש עד ראש חודש אב, כי אין כאן איזושהי התפעלות גדולה שאנחנו נברך שהחיינו על בגד חדש. רק מראש חודש אב אנחנו נחמיר בכלל לא לקנות בגדים, אלא אם כן בגדים שנצרכים ממש שצמודים לגוף, בגדים שנצרכים לצורך הבסיסי היומיומי. נוסיף שברכת שהחיינו שאנחנו אומרים בברית מילה, פדיון הבן וכולי, מותר להגיד אותם אפילו בתשעה באב בעצמו. כך כותב הדעת תורה מהרב מברז'אן, ברכת שחיינו שאנחנו אומרים על המצוות, היא לא תלויה בכלל בזמן, כי אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו לעשות את המצווה, גם אם היא חלה בתשעה באב בעצמו. אדם שנולד לו בן, גם בתשעה באב יכול לברך הטובה מטיב, על בת יכול לברך שחיינו. לגבי בת, בברכת שחיינו, כתוב בסידור יעבץ שיברך גם בימי בין המצרים, אבל שמעתי בשם מרן החזון איש שיחכה עד אחרי תשעה באב, שוב יביט ושוב יודה לקדוש ברוך הוא ויוכל לברך ברכת שהחיינו, כי הברכה של השחיינו שאנחנו מברכים על הולדת בת, בגלל ההתפעלות והתודה שיש לנו אנחנו רוצים לברך. ההתפעלות הזאת היא גם יכולה להיות לאחר תשעה באב, אבל על כל פנים עד תשעה באב ולא כולל תשעה באב, בוודאי שאפשר לברך ברכת שהחיינו על הולדת בת. גם מותרת ברכת הגומל כפי שכותב השדה חמד. כל הברכות שקשורות להודעה הן לא תלויות בכלל, הן לא תלויות בכלל בזמן. רק שראיתי בכף החיים שהוא כותב שאם אדם רוצה לברך הגומל, עדיף שיברך בשבת במנחה. אבל ההכרעה הפשוטה שנהוגה לומר הגומל גם בקריאת התורה של שחרית ולאו דווקא בקריאת התורה של מנחה. אז קצת מנינו לפניכם המאזינים מדיני ימי בין המצרים. נוסיף כאן כמובן דיני תספורת, ובקצרה לגבי תספורת, מרן המשנה ברורה פוסק בשם האלי הרבה, שהאשכנזים מחמירים שלא להסתפר החל מי"ז בתמוז. אבל חיי אדם פוסק שקטנים כן אפשר לספר אותם, גם אצל האשכנזים שנוהגים אצל המבוגרים כבר מ-17 בתמוז לא להסתפר, אפשר כן לספר קטנים עד שבוע שחל בו תשעה באב. לגבי חלקה, שאלו כאן רבים לגבי חלקה, 4 הודעות שנשלחו לגבי חלקה איך לנהוג, אז נאמר כך, הוראת הרבי מצאנז קלויזנבורג זכר צדיק לברכה, הוראה שלא מצאתי בשוט דברי יציב, אבל זו הוראה שהייתה ממנו לתלמידיו, שכן לעשות חלקה עד שבוע שחל בו תשעה באב, אם הוא נהיה באמת בגיל 3 בימים האלו. כך כתוב בספר נטעי גבריאל. אבל מקובל לומר בשם הרבי מסתמר זכרו יגן עלינו, שלחכות עם החלקה עד אחרי תשעה באב, חושבני שככה נוהג הציבור הלכה למעשה, שבכל דיני חלקה לחכות עד לאחר תשעה באב. וכעת ברשותכם נעבור להלכות נוספות שקשורות לחורבן, ולאחר מכן להודעות שאתם המאזינים שלחתם. שואלים כאן, אם הבן מתעקש לקבל פרי חדש, האם מותר לתת לו ושיברך שהחיינו? אז מותר לתת לו, אם הוא עדיין לא מבין את המשמעות של הימים. אם הוא מבין את המשמעות של הימים, כתוב בכף החיים ובברכי יוסף שכבר אי אפשר לתת לו. אבל אם הוא ילד קטן, שהוא מבין שעכשיו ימי בין המצרים, הוא מבין שנחרב בית המקדש, אבל הוא לא מבין מספיק מה המשמעות של הימים, אנחנו כן יכולים לתת לו. האם נוהגים לא ללכת בין השעה הרביעית לתשיעית, בין צל החמה יחידי בימי בין המצרים? הרי מרן פסע כך ואף אחד לא נוהג כך למעשה. נכון, פקס חשוב, הערה נכונה, כך פוסק מרן בסימן תפקוף נון א', אבל הכוונה של מרן, ודיברנו על זה גם שנה שעברה למיטב זיכרוני, רק למקום שאין שם יישוב, אבל במקום שהולכים בני אדם אין לחשוש. אגב, ראיתי בכף החיים שהוא מביא בשם השבט מוסר, המקובל המפורסם מאזמיר, זכר צדיק לברכה, שלא לישון בתמוז ואב בצל של החמה. גם זה הכוונה מחוץ ליישוב, אבל מקום יישוב אין לחשוש. הפחד הוא מאותו שד צהריים שקוראים לו כתב מרירי, שהוא שולט בשעות האלו. הוא לא שולט איכן שנמצאים בני אדם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר ממשיכים הלאה בהודעות, במסרונים, בפקטים ששלחתם, תכף נשוב. חזרנו אליכם המאזינים. שוב מבקשים ממני כאן באולפן להדגיש למאזינים שהתוכנית הזאת עוסקת ברצף של שאלות בנילי ובין המצרים, ואנחנו לא מעלים מאזינים כדי לתת את היריעה הרחבה לבקשתכם המאזינים, לבקשת כאן האולפן, בהלכות, בדינים ובמנהג, ונמשיך הלאה, כפי שאמרנו לפני שאנחנו יצאנו להפסקה, שנדבר מעט על דברים נוספים שקשורים לחורבן. איפה מניחים את האמה על אמה לזכירת החורבן? השאלה הזאת היא שאלה חשובה. ברשות המאזין ששלח אותה, אני ארחיב קצת מעבר, זה לא קשור בדווקא לימי בין המצרים, זו הלכה שנוהגת בימי כל השנה, אבל הזמן הראוי לדבר עליה היא בימי בין המצרים. הציבור גם לא מודע לדבר, לצערנו. מרן פוסק, מקור זה בסימן תף קוף סמך, שמשחרב בית המקדש משיירים אמה על אמה. בצורה ריבועית, 48 סנטימטר על 48 סנטימטר, בדגש בצורה ריבועית, כך כותב הפרי מגדים, לא מלבנית, את אותה אמה על אמה, 48 סנטימטר האלו, לא מסיידים, ומשאירים אותה איפה? כנגד הפתח. כבר מרן המשנה ברורה ניסה למצוא טעם מדוע הציבור לא מקפיד על זה. כי כיום, כותב המשנה ברורה, הסיד שלנו לא כל כך לבן, כי הוא מעורב עם חול, ולכן אין כל כך הפרשי צבע. זה לא ניכר כל כך, אתה נכנס לבית, אתה רואה חלק צבוע וחלק לא צבוע, החלק שלא צבוע הוא לא בכזה גוון שונה מהחלק הכן צבוע, כי הכל מעורב בחול. כמובן שהטעם הזה לא רלוונטי. כיום הצבעים נמצאים בשפע בכל גוון ובכל צבע. יש קטלוגים של מאות סוגי צבעים כאילו ואחרים מה שאתה מתבלבל. ודאי וודאי שהטעם הזה כיום לא רלוונטי. יש צבע לבן בוהק שוודאי וודאי שכשאתה לידו לא תצבע, ההבדל יהיה בצורה מאוד מאוד בולטת. גם המשנה ברורה בעצמו כותב שהטעם הזה דחוק. יש ספר שנקרא התעוררות תשובה. הוא רוצה לחלק בין סיד מוצק לסיד נוזלי. שאפשר להקל בו. אבל לא מצאתי אף אחד שכותב את הסברה הזאת, זו סיבה דחוקה, הוא פוסק יחידי, על אף שהוא חשוב מאוד בין הפוסקים, אבל אף אחד לא מזכיר את הסברה הזאת. הערוך השולחן כותב שהחוק מחייב שתהיה שלמות פנימית בבית. לכן אנחנו חוששים מהגויים שדרים בינינו, ולא נוהגים את הדבר הזה. כמובן שגם הדבר הזה לא רלוונטי היום. ההקפדה היום של החוק זה רק לא לשנות מהתוואי החיצוני. חזותי. בפנים אדם יכול לעשות ככל העולה ברוחו. לכן, כשאדם רוצה כיום לעשות איזשהו חלק בבית שלא צבוע, אף אחד בגלל זה לא יאשר לו להיכנס לדירה או לא להיכנס לדירה. לכן, ודאי שיש להקפיד מאוד על ההלכה הזו, שהיא הלכה פסוקה, בטח בימים האלו, מי שלא עשה, שיתקן את הדבר, כפי שמסופר על המגיד מדובנה שהגיע לבקשות של הגאון מווילנה, שביקש ממנו לבוא אליו ולהוכיח אותו, יש מכתב שהוא כותב, ראיתי את המכתב, למגיד מדובנה, שהוא מתגעגע אליו ונחשפה נפשו לראות אותו, ומספרים, האגדה מספרת שכשהוא הגיע אליו, ביקש ממנו הגאון מווילנה שיוכיח אותו. נו, מה אפשר להוכיח את הגאון מווילנה? גאון ישראל, עמוד העולם, אור ישראל. המגיד מדובנה העיר לו שאין בביתו אמה על אמה, כנגד הפתח, זכר לחורבן. ככה אגדה מספרת. כמובן שאם הגאון מווילנה לא נהג את זה, אפשר לתלות את זה בכל הסיבות שהזכרנו לפני כן, או פחד מהגויים, או שכפי שאנחנו רואים כל מיני בתים של גדולי ישראל, ודיברנו על הפרשי צבע, אתה נכנס לבתים של גדולי ישראל, אתה לא רואה איפה צבוע ואיפה לא צבוע, איפה בכלל אי פעם היה צבוע. אינני יודע מה הסיבה שהגאון מווילנה לא נהג עד שהמגיד מדובנה הגיע אליו, אבל האגדה מספרת שהוא קיבל את הדברים, ובאמת ישר הלך והוריד את הסיד מהמה על המה. בטח בימים האלו ראוי לעורר על הדברים האלו, ימי בין המצרים, לשמור את ההלכה כפשוטה, ללא תירוצים דחוקים, לשאר המה על המה ללא סיד. רק בירושלים, שבין החומות היה דיון, האם צריך לנהוג כך, כי רואים את החורבן בעיניים. וכך כותב רבי עקיבא יוסף שלזינגר המפורסם, שזה מנהג ירושלים. מצד שני חולק עליו הרב טיקוצ'ינסקי, והוא כותב שהוא היה אצל רב שמואל סלן ואצל גדולי ירושלים, ואף אחד לא יקל בדין הזה, וגם בירושלים הקפידו לעשות אמה על אמה בשביל לזכור את חורבן בית המקדש. איפה נעשה את הזכר הזה? נגד הפתח, כפי שמופיע בשולחן ערוך, כדי שמיד שנכנסים הביתה אנחנו נראה את הזכר לחורבן. אבל לא תמיד שייך לעשות ממש מול הפתח. מדוע? לפעמים יש שם רייטים, וילונות, חלונות, דלתות וכו'. במקרה שכזה, היה פוסק הסטייפלר זכר צדיק לברכה, רב קנייבסקי זיכרונו לברכה, לעשות את הזכר מעל הדלת, שכשיוצאים מהבית מיד יראו אותו. לעומתו, ההוראה הידועה של הגאון הגדול הרב ישראל ינקל פישר זכר צדיק לברכה בלשות אבן ישראל רייבת של העדה החרדית בירושלים, לעשות במקום שהכי אפשרי קרוב לפתח, אפילו בתקרה, קרוב לדלת, אפשר לעשות את הזכר לחורבן. כל זה נכון כשאדם יש לו דירה משלו, אבל כשאדם סוחר דירה, אין לו זכות לגרד את הקיר כדי להשאיר המעלמה. הוא יכול לבקש מבעל הבית רשות אפילו בתשלום. אני מוכן לשלם על הנזק שאני הולך לגרום לך, כדי שאני אוכל להוריד את הסיד המעלמה. או כשצובעים לחילופין מחדש את הדירה המוזכרת, לנצל את ההזדמנות ולהשאיר המעלמה שלא מסוידת כמובן ברשות בעל הבית. נוסיף הערה באלף, שמרן המשנה ברורה כותב שלא למחות ביד אלו שצובים בשחור וכותבים עליו זכר לחורבן. אבל לכתחילה לא לעשות כך. זו הכרעה של מרן המשנה ברורה. לעומתו האגרות משה, רבי משה פיינשטיין, וערוך השולחן, כן מצדיקים את המנהג לצבוע בשחור, אפילו בלי לכתוב בתוך הצבע השחור זכר לחורבן. רק שיש כאילו שמציירים כל מיני ציורים. ציורים של הכותל, ציורים של בית המקדש, כותבים כיתובים על ירושלים, במקום להשאיר המה על המה, כי זה לא יפה לבית. לכאורה העניין הזה אסור, כמו שכתוב בכף החיים ובשלה הקדוש בריש מסכת הענית. זה משנה ממה שאמרו חז"ל. אם חז"ל היו רוצים לתת ביטוי אחר לצער החורבן, היו אומרים שכשאדם נכנס לבית, שהוא יראה כיתוב על ירושלים, אם ישכחך ירושלים, לכתוב מול הפתח, מעל הפתח. אבל חז"ל אמרו לא. חז"ל אמרו שהדרך לשמר את הצער על החורבן, זה לא לסייד המעל המה. אז אין לנו אלא מה שאמרו חכמינו. אבל גם בזה, בציורים, באיורים למיניהם, לא נמחה. כי העיקר שאנחנו זוכרים בדרך כלשהי את חורבן ירושלים. כך כותב אסדר חמד, שיש מקור גם כן לאלו שנוהגים באופן הזה. הוא כותב שהוא ראה שבמקום לעשות המה על המה לא צבועה, כתבו שיר מלא בחרוזים, כך כותב אסדר חמד, רבה של חברון, רב חזקיהו מדיני, הרב הקדוש מקוריץ, רב פנחס מקוריץ, תלמיד חבר של הבעל שם טוב הקדוש, הוא הנמיך חלון מול הדלת, וכשאחד נכנס לבית שלו ושאל אותו מדוע כל החלונות, בוא נאמר, בגובה מטר, והחלון הזה בגובה 60 סנטימטר, הוא אמר, זה כדי שאני אזכור כל הזמן את חורבן בית המקדש, וזה מזכיר לי הרבה יותר מאשר לעשות המה על המה לא צבועה. אם כך, מהדברים האלו אנחנו רואים שגדולי ישראל כן המליצו, ולאו דווקא על המה על המה, אלא שהמה על המה זה איזושהי דרך שאנחנו נזכר בחורבן בית המקדש, וכל אחד יעשה כמנהגו, אבל כאמור, הכרעת הפוסקים בצורה פשוטה של לנהוג כדין השולחן ערוך, לשייר המה על המה 48 סנטימטר על 48 סנטימטר מעל הפתח, בצד הפתח, בצורה ריבועית, כדי לזכור את החורבן. נסיים שהשבט הלוי פוסק שבבתי כנסיות, בבתי מדרשות, בתלמודי תורה וכולי, אין חיוב להשאיר המה על המה שכל הסיבה לדבר זה דווקא בבית פרטי, אבל לא במקומות ציבוריים, גם מקומות שקשורים לתורה ולמצוות. שנזכה במהרה לבניינה. אני מורה למוזיקה, האם מותר לי ללמד מוזיקה בימים אלו חוגי בית וכולי? מותר לך ללמד ולתלמידים ללמוד עד שבוע שחל בו תשעה באב. המקור לזה זה הציץ אליעזר הרב ולדנברג, הוא כותב על זה באריכות. אל ישאל השואל שבפרי מגדים הופיע שמותר מוזיקה רק עד ראש חודש אב. מה שכותב הפרי מגדים, מדובר על שיר של גויים בבתי משתאות שלהם. והפרנסה של אותו אדם זה ללכת לאותם בתי משתאות, רחמנא ליצלן, ולשיר להם. לכן הוא מתיר רק עד ראש חודש אב. אבל כאן מדובר בבית, באופן פרטי, בבית ספר, באיזשהו חדר, כן מותר עד שבוע שחל בו תשעה באב, רק כפי שכותב ערוך השולחן, עדיף בצנעה. אבל אם את מבינה שאפילו שהם לא יחזרו בבית, הם לא יעשו חזרות בבית על הלימוד שלימדת אותם, הם יישארו באותה רמה לימודית, אז עצם הלימוד מותר עד שבוע שחל בו תשעה באב, כפי שפסקנו. אבל אסור להם לחזור בבית על הלימוד שלימדת אותם, כך כותב הרב שטרן בספר בצל החוכמה. שאלות נוספות שכעת מכניסים לי שאלות בפקס, אז כך. האם טונה נחשבת לבישולי גויים וצריך בהם הכשר? כן, הם עולים על שולחן מלכים, הם לא עוברים תהליך של אישון בכלל. ודאי וודאי שכן, ודאי וודאי שכן. עוד שאלה נוספת ששואלים, האם מותר להשתמש בקולר ביתי לשבת? קולר ביתי זה מתקן למים קרים, שבזה שאתה מוציא מים נכנסים מיד מים אחרים מהברז, והמנוע בהמשך מופעל כדי לקרר את כל המים מחדש. לעניות דעתי, לדעת מרן רב שלמה זלמן נוירבך, אין שום בעיה להוציא מים מהמתקן, הדין שלו זה דין מקרר. ואין הבדל, מי שמתיר במקרר, יתיר גם בקולר ביתי. עם כל זה, שראיתי בספר מאור השבת ממורי ורבי הרב ידלר שליטה, שלדעתו גם למתירים במקרר הם יודו שבמתקן למים קרים הדבר אסור, ומותר להוציא רק בזמן שהמנוע פועל, בפרט אם מוציאים כמות גדולה. קטונתי, קטונתי לעניות דעתי, למתירים הדבר מותר תמיד, בוודאי כשלא ידוע מתי המנוע פועל או מחובה. רק שנציין כמובן שכשיש שינוי בצג האלקטרוני על ידי ההוצאה של המים, בוודאי ובוודאי שהדבר אסור ללא פיקפוק. שואלים כאן האם יש בקפה משום בישול לגויים, אפשר להקל, אבל המחמיר תבוא עליו ברכה, כך מקובל לומר שמרן הארי הקדוש היה מחמיר. במטוסים צריך לחשוש מסיבה אחרת, כי יכול להיות שזה היה מקודם בתוכו חלב אקום, ולכן עדיף לשתות בכלי זכוכית ולאשכנזים לשתות בכוס חד פעמית. תוכניתנו הגיעה לסיומה, נודה למפיק ולטכנאי המסורים. הערב אנחנו דנו בדיני בין המצרים בעיקר, בסוף התוכנית מעט בפקסים שאתם המאזינים שלחתם, שבוע הבא נתראה כרגיל בסייעתא דשמיא. נזכה בעזרת השם לבניינה, ונוכל ללמוד בשבוע הבא ביחד, איתכם ביחד, את דיני בית המקדש, הלכות או מנהג של משיח צדקנו שיבוא במהרה. ערב שבת שלום, ובשורות טובות לכם המאזינים ולכל בית ישראל.